גם בסוגיה שקשורה לכלל שפתוחי זהב ומשקיעות כסף. תמצית הכלל ראיתם, אני מאמין, פעם למדנו את זה גם ביחד, אבל הבאתי לכם פה, חוץ מהפניה למיטב הארץ, את המקורות מהרמב"ם, מהשל"ה הקדוש ומהקדמת ספר בית אבות, שהתמצית של הכלל היא מה זה תפוחי זהב ומשקיעות כסף? יש קערה יפה מכסף, שמי שמתבונן בה בצורה חיצונית, אז הוא רואה פה קערה מאוד יפה עם פיתוחים ומאוד מתפעל ממנה. אבל מי שמתעכם ומסתכל טוב טוב, אז פתאום בחורים, ככה בין הפיתוחים של הקערה, ככה רמב"ם מסביר, פתאום הוא מזהה נפנוצים של זהב. שבעצם בתוך הקערה יש זהב, שהוא יותר יפה ויותר יקר מהכסף. וככה גם בתורה. היא יפה מאוד גם בצורה היותר חיצונית שלה, גם בדברים המעשיים, הנגלים וכולי, אבל כשמתבוננים היטב בתוך ההופעה, הלבוש, המעשי כביכול, או אם זה בגמרא, מהלך הסוגיה, יש לנו חורים קטנים, שאם נתבונן בהם היטב, אנחנו נזהה את הזהב שמציץ מתוכם, מבחינת זהב בארץ איתו, כן, תורה כדורות ארץ ישראל, נזהה את הזהב שהוא... נמצא בפנים, והוא יכול להאיר בסופו של דבר את כל המשמעות, לרומם אותה למשמעות הרבה יותר עמוקה. והחורים האלה, מה הם החורים? זה אותם דברים שנתקעים קצת בסוגיה, כן? הקושיות, המילים המיוחדות, אלה החורים שדורשים מאיתנו את ההתבוננות היתרה, שאם נתבונן היטב, החורים האלה בקושיות, בדיוקים האלה, זה מה שיוכל להוביל אותנו להבנה יותר עמוקה. ובעזרת השם ננסה לפי השיעור של הרב ויצמן, שאני כבר אומר, אני מביא פה את חלקו, חלקו הגדול, אבל יש עוד דברים שלא נגיע אליהם, מי שרוצה, בגלל הזמן, כן, כי בסופו של דבר אנחנו לא, זה לא כמו שיעור כללי, שאחרי שהשבוע בתוך הסוגיה, עכשיו מגיעים לשיעור כללי, והוא יכול ככה לסגור את כל הקצוות, אנחנו סוגיה שרק גם התחלנו לראות, אני מביא אותו בחלקו, את הדברים המרכזיים של ענייננו, ומבחינת אין החכם יחכם עוד, מי שירצה לבוא ולעיין יותר בספר, להרחיב את הדברים. אז אנחנו מתחילים בסוגיה בבא ומציע לגבי המשנה שפותחת את המסכת שניים אחוזים בטלית, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר פעולה שלי וזה, אתם לא יודעים איזה נוסטלגיה יש לי כשאני קורא את המשנה הזאת, המשנה הראשונה שלמדתי כשהגעתי לישיבת מעלות, אז אני עכשיו חוזר וכל בסדר, זה אומר פעולה שלי וזה אומר פעולה שלי, זה היא שווה שאין לו בה פחות מחציה וזה היא שווה שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו, זה אומר פעולה שלי וזה אומר חציה שלי, האומר כולה שלי שווה שנו בפחות משלושה חלקים, והאומר חצייה שלי שווה שנו בפחות מרביע. זה נותן שלושה חלקים, וזה נותן רביע. היו שניים רוכבים אגבי בהמה, או שאחד רוכב אחד מנהיג. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. זה היא שווה שנו בפחות מחצייה, וזה היא שווה שנו בפחות מחצייה ויחלוקו. בזמן שהם עודים, או שיש להם עדים, חולקים בלא שבועה. יש לנו בעצם ארבעה חלקים במשנה. הראשון, שניים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצאתי, וזה אומר אני מצאתי, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, זה כבר שני חלקים האמת, אבל נחבר אותם כרגע. אז אומרים מה הדין שם, לאחר, בגדול הדין הוא שמכיוון שיש מחלוקת והם אוחזים, אז כל אחד נשבע על, 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 יש איזה לשון של שבוע, אבל בכל אופן נשבע על, על, על חצי בעצם, על מה שהוא אמור לקבל, ומקבל אותו. כשאחד אומר יש לי את הכל ואחד אומר יש לי חצי, אז הוויכוח הוא על החצי הנוסף, אז הוא נשבע על שלושת רבעי והוא נשבע על רבע וכל אחד מקבל מה שהוא נשבע. אחרי זה שניים רוכבים לגבי בהמה, אחד רוכב אחד מנהיג, גם כן אותו דין, והחלק האחרון, בזמן שהם עודים או שיש להם עדים, חולקים בלא שבועה, כי עכשיו אין צורך בשבועה, כן? אנחנו מסכימים, או שאנחנו מסכימים מרצון בינינו, או שיש לנו עדים ואז ממילא אין צורך בשבועה. זה חלקי המשנה. על גבי המשנה הזאת, אחרי דיונים רבים של הגמרא וכל מיני צדדים, מגיעה סוגיה בדף ח', אמר רבי בר חמא, זאת אומרת, המגביע מציע לחברו קנה חברו. מהמשנה שלנו, אני מגיע למסקנה, שמי שמגביע מציע לחברו קנה חברו. למה? ואיסל כדתך לא קנה חברו, תעשה זו כמי שמונחת על גבי קרקע, וזו כמי שמונחת על גבי קרקע, ולא יקנה לו זה ולא זה. אלא לאף שמאמין, המגביע מציע לחברו קנה חברו. ופשוט מדובר פה במקרה שהם הגביעו ביחד, וכל אחד ידע שהוא הולך לזכות בחצי, והוא התכוון שאת החצי השני חברו יקנה. אומר רמי בר חמה, חייבים להגיד שהמגביע מציע לחברו קנה חברו. למה? כי אם אני אומר שמגביע מציע לחברו לא קנה חברו, אז מבחינתי חצי מהטלית, אני אגבלתי רק חצי טלית. הרי אם הייתי פה לבד והייתי מגביע רק חצי טלית, לא הייתי קונה. צריך להגביע את כולם מהקרקע. אז אני חייב להסתמך על זה שהחבר שלי מגביע איתי חלק בשבילי. ובעצם יש פה הגבלה משותפת שכל אחד מתכוון לזכות בחצי ולאפשר לחברו לזכות בחצי השני. בסדר?
הגבלתי רק חצי כאילו?
לא, הגבלתי את הכל, אבל ביחד איתך. אז אני עכשיו כאילו הגבלתי רק חצי. כי אלא אם כן, ולהגביע רק ככה זה לא קונה. אלא איך אני כן קונה? בגלל שאני אומר שהמגביע מציע לחברו, קנה חברו. אז זה שאני מתכוון שבהגבלה שלי, אתה תזכה בחצי מהטלית, זה תופס. ולכן רק בזכות זה נחשב שהגבלנו את כל הטלית באוויר. כי אחרת לגביי, כאילו הרמתי רק את זה, זה שאתה הרמת את הצד השני זה לא משנה בשבילי, זה כאילו זה עלי נשאר על הקרקע.
זה יכול להיות פה ויכוח, כאילו כל אחד רוצה חצי. לא,
כן,
לא.
אבל הבעיה מה קורה אם יבוא אדם שלישי ויחטוף להם?
ביניהם זה כאילו...
ביניהם אין ויכוח, כן. אבל אם יבוא אדם שלישי ויחטוף להם, אז אם אני אומר שמגביע מציע לחברו לא קנה חברו, כאילו שמבחינת דינית, התלית הזאת עדיין מונחת על הקרקע. כי לא הייתה כאן הגבעה שקונה אותה, היא עדיין תלית של הפקר. יבוא אדם שלישי ויחטוף להם, הוא זכה. אבל אם אני אומר שמגביע מציע לחברו קנה חברו, אז בעצם בשבילי אני אגבעת כל הטלית באוויר, חצי בהגבעה שלי וחצי בהגבעה שלך בשבילי, כאילו. רק שהתכוונת שחררה אם נזכר בחצי, ואותו דבר בשבילך, לכן כל אחד זוכה פה בחצי טלית, ואם יבוא אדם שלישי מהשוק, לא נקשיב לו, אין לו זכות דיבור.
לא שנייהם כאילו הגביעו את זה ביחד.
הגביעו ביחד.
אחד
עצמו מושב. כן, כן. בבת אחת הגביעו שניהם. אם אחד הגביע קודם ואחרי זה בא השני, אז הוא זכה בהכל. בסדר? זה משנה בדף תת עמוד ב. בסדר? לא ניכנס. שאלה טובה, אבל לא ניכנס ככה. טוב. אומר רבא, לא נכון.
ואם כאילו הקניין, אז אי אפשר לקנות את החברה, אז בעצם לא היה שום קניין,
כי אנחנו
צריכים שתיים.
כן. כי לגבי כל אחד מהם, חלק מהטלית עדיין לא הוגבה. כי אומנם במציאות הוא הוגבה, אבל מבחינה דינית הוא לא הוגבה, כי זה לא תופס ההגבה הזאת. בסדר? אז אין פה קניין לאף אחד מהם. לכן חייבים להגיד שהמגביע מציע לחברו קנה חברו.
אם שתיהם יתקבלו שכל אחד יקנה?
לא, המגביע מציע לחברו קנה חברו, מה זה אומר? סתם, אני עכשיו מגביע, אני מוצא את הפלאפון הזה, אני אומר וואלה, לי יש פה הפלאפון, אני רוצה בשביל רביב. אז אני מגביע בשביל שרביב יזכה. זכית. יבוא עכשיו אדם אחר, לא יעזור לו.
למה שלא תזכה? מה, אני לא
מתאר
להגביע
לך. או.
למה שלא תזכה? אני הרי יכול להגביע את זה לעצמי, ואני אתמגביע את זה
אם היית מגביע בשבילך וזוכה, אתה יכול לתת לו מתנה, אין בעיה. אבל אתה לא הגבעת את זה בשבילך. אתה הגבעת כדי שמישהו אחר יזכה. זה כמו, אני אקצין, אני מניח תפילין כדי שאתה תצא דרך חובה. בוודאי לא תופס. בסדר? עכשיו, אתה תגיד לי, המשל לא טוב. הרי אם אני מגביע את זה בשבילי ואתה תזכה, וכן תופס. יש הרי מצוות שיש בכל של אדם כמותו. בסדר, אני הבאתי את המשל רק בשביל לסבר את האוזן. רק בוא נסדר שנייה. רב החולק על רבי בר חמה. אני רק רוצה כדי לסבר את האוזן. אדם יכול לבדוק חמץ כשליח בשביל חברו. להניח תפילין הוא לא יכול. למה? כי זה מצווה שבגופו. אומר רבה, איך אני יכול לזכות אותך במציאה? רק אם אני זוכה מגביע בשבילי, ואחרי זה אני מקנה לך. אני כאילו עושה שתי הגבעות פה, כאילו מגביע פעם אחת זכיתי, עכשיו עוד הגבעה בשביל לזכות לך. זה חייב לעבור דרך זה שאני זכיתי. אם אני מגביע ישר בשבילך, זה כמו להניח תפילין בשבילך, אומר רבא. רבא שחולק. רבא בר חמה אומר לא, להגביע בשבילך זה כמו לבדוק את החמץ בשבילך. אני יכול להיות פה שליח שלך, בסדר? אבל זה חידוש גדול. זה חידוש גדול, קודם כל זה חידוש עצם זה שאדם יכול לקנות בשביל חבר שלו, כשחבר שלו לא לידו, כשחבר שלו לא עשה פה כלום, זה חידוש. אנחנו כבר אחרי החידוש הזה, כשאנחנו מכירים שיש שלוחו של אדם כמותו, אבל תבין שזה חידוש של התורה. זה לא פשוט. בסדר?
אבל אם אני מגביע בשבילך, אז
בסדר? אחרי החידוש אתה שואל, טוב, אז מה החידוש מטביע מציע לחברו? יש פה עוד חידוש. כי זה שני שלבים, לפי רבא זה שני שלבים. רבי בר חנה מקצר את שני השלבים האלה לשלב אחד. אתה לא צריך לזכות קודם לעצמך ואחרי זה לחבר שלך, אתה יכול ישר לזכות בשביל חבר שלך. שזה חידוש גדול מאוד. אז זה קודם כל העמדת המחלוקת בין רבי בר חנה לרבא. בסדר? לפי רבא, אני חייב קודם לזכות בשבילי, ואחרי זה מגוד זכי לנפשי זכי נמי לחברי. זאת אומרת, אני בסוף עושה את זה כשלב אחד, אבל אני מתכוון בהגבה, אני זוכה בשבילי, כדי לזכות את חברי. רבי בר חנה לא צריך לעבור את שני השלבים האלה, אני ישר זוכה לחברי. בסדר, זאת המחלוקת ביניהם. קודם כל בבקשה, זה מובן? מה?
כשהמיגו פה זה לא בגלל
שאני כבר התחלתי פה, לא יודע, התחלתי מהלך של הקנאה, בגלל זה אני גם יכול לקנות לחבר שלי ישר. חייבים להסביר
שאני קונה הכל,
ואז
אני
נותן לזה.
זה לא מיגו.
אני... לפי רבא צריך שני שלבים. רבא פה במשנה אומר, מיגו דזכי נפשי דזכי נמי לחברי, למה? כי פה אני באמת מתכוון גם לזכות לעצמי. אז אני מסכים, מתוך זה שאני זוכה לעצמי, גם החצי שאני מתכוון לזכות בשבילך, הוא חל עליו אותו שם של קניין, אז זה תופס. אבל במצב שאני רוצה רק לזכות לך, אני חייב לעשות שני שלבים. בסדר? אתה צודק. בסדר? אז בוא נחזור למגביע המציע לחברו. מה קורה לא במשנה שלנו, מה קורה במגביע המציע לחברו? נרשום את זה. נרשום את זה אחרת.
בזכייה במציאה בשביל חברו.
אז יש לנו את רבי בר חנה
יכול להגביע בשביל חברו, ורבא צריך לזכות לעצמו ורק אחר כך רק אחר כך לזכות את חברו.
מובן את המחלוקת? בפשט, לא מדבר עוד על סברות המחלוקת. בפשט זה המחלוקת ביניהם. הגמרא עכשיו באה ומנסה להבין מאיזה, דילגנו קצת בגמרא, יש פה עוד קטע באמצע שדילגנו עליו. הגמרא באה ננסה להבין מאיזה חלק במשנה רבי בר חנה מדייק את דבריו. ואז הגמרא אומרת, אולי הוא מדייק את זה מהרישא. אומרת הגמרא, לא יכול להיות. למה? כי כל אחד טוען שהוא הגביע את זה רק בשביל עצמו, לא בשביל חברו. אנחנו מחפשים מקום שהוא אומר שחצי כן לזה לחברו. אלא מההמשך, כן? שהוא אומר, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. למה צריך את זה? כבר הבנתי את זה מקודם. אלא יש פה משנה יתרה, וזה לחדש דין נוסף. זאת אומרת, הגמרא לא נכון, למה? כי בתחילת המסכת הסברנו שהחלק השני במשנה יש לו תפקיד אחר, לדבר על מקח ומימכר. שהחלק הראשון הוא במציאה, החלק השני במקח ומימכר, הגמרא מסבירה למה צריך את שני הלימודים, לא ניכנס כרגע. אז אולי מהחלק הבא של... שניים רוכבים על גבי בהמה, אולי מהחלק הזה. למה זה נצטרך? למה אתה תספר לי את זה? אומרת הגמרא, מפה יש משנה יתרה, ללמד את הדין של רבי בר חנה. שואלת הגמרא, ודין מה כמה שמונה דרוכב נמי קני. אולי את החלק הזה במשנה הזה יש לו חידוש בפני עצמו. שלחדש דין שיש קניין בבהמה כשרוכבים עליה. הרי לא הכרנו כזה קניין. יש קניין משיכה, יש קניין הגבהה. מאיפה אתה יודע שיש גם קניין רחוב? אולי בשביל זה יש לו משנה לחדש את זה. אז אתה לא יכול ללמוד את משנה רבי בר חנה. אלה מהסיפה, בזמן שלמודים לו שיש להם עדים חולקין בלא שבועה. בסדר? אז הגמרא אומרת, באמת אנחנו ממכר, לא צריך להגיד את זה, זה פשוט. אלה החידוש במציאה ומחדש את הדין של רבי בר חנה, ורבא חולק על הדין של רבי בר חנה. הוא מסביר שכל הקניין במשנתנו הוא רק בזכות שיש פה גם זכייה לצורך עצמי. אבל במקום שאני מגביע רק לחברי, אז חייבים את שני השלבים. ואי אפשר לזכות, בסדר, כמו שכתרנו פה את
המוקסים. מאיפה
מסיקה? סעיפה? הסוף של הסוף של הסוף. כן, ומה שכתוב, בזמן שהם חולקים, שהם עודין, או שיש להם עדין, חולקים בלא שבועה. זה מיותר לכאורה, וברור, מה החידוש פה? החידוש זה הם מודים שהם הגביעו ביחד, והחידוש שמגביע המציא על החברו קנה חברו, ורב החולק על החידוש, זה לא החידוש. הנקודה פה עם איגוד הזכי לנפשי, ולא מגביע המציאה לחברו. כן.
שזה משהו באיתור הזה שמלמד אותם דווקא את
החידוש? שאלה מצוינת, שאלה מצוינת שאני לא אתייחס אליה ביחס לכל השלבי ביניים, אני כן אתייחס אליה ביחס למסקנה. האם זו שאלה שהיא לא כתובה בשיעור במיטב הארץ, אבל כאילו יש שם איזה משפט שהוא, אחרי שהוא עונה את כל התשובות, משפט שהוא כן יכול לשמש לתשובה לשאלה הזאת. אני ארשום את זה כשאלה, למרות שזה לא מופיע כשאלה בשיעור, אבל אני חושב שזו שאלה טובה להגיד את זה. אז שואל יזהר, אני שם את זה בכוכבית ולא מספר את זה, בסדר?
לא, זה פשוט יותר נוח, אני כתוב לי את המספר של הקושיות, ככה זה בלבד.
האם יש משמעות לכך שחידושו של רמי בר חמה נלמד מהסיפה של המשנה? לא מהסיפה בגלל שזה בסוף, אלא כאילו לתוכן של הדין שממנו הוא נלמד. בסדר?
טוב, כן.
לפי רמי בר חמה, בן אדם יכול לזכות בשביל שחבר שלו במשהו שלילי, כאילו?
זה משהו אחר.
כאילו...
לא, זה לכאורה לא. כי יש דין שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו שלא בפניו. בסדר? טוב. זה סוגיה ראשונה. סוגיה שנייה, שגם כן עוסקת במזכירת המשפט מגביע מציע לחברו, קנה חברו, לא קנה חברו, סוגיה מדף יוד, היא מתייחסת, היא באה לגבי המשנה שקודם הזכרתי של מה ששאלת. לא משנה כרגע הקשיר אבל. אבל אנחנו ברוכים את הדרם ותרבן, המגביע מציע לחברו לא קנה חברו. הם חולקים, זה לא מסכימים עם רמי ברכה. מה איתם? למה לא קנה חברו? הבי תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים. ותופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה. מה זה תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים? לדוגמה, אם ראובן חייב לשמעון קרקע, בסדר? או כסף, חיטה, בסדר? סקי חיטה הוא חייב. ועכשיו שלח אותי שמעון לגבות את החוב, אבל מה? ראובן חייב גם ללוי ויהודה שקי חיטה. אם היה בא לפה שמעון בעצמו, היה יכול לתפוס שק חיטה ולזכות בו. אבל כשהוא שלח מישהו אחר, אתה לא יכול לתפוס. למה? אתה רוצה לעזור לשמעון, אבל אתה חייב לאחרים. כי יש פה כמות מוגבלת של שקי חיטה, וזה שאתה תופס עכשיו שק, אתה אמנם מזכה את שמעון, אבל אתה מחייב את לוי ויהודה.
למה הוא
שונה משמעון
עצמו, כמו
השליח שלו? שאלה טובה, אבל זה בסדר, לא נעסוק בה.
לא,
אני חושב שזה מובן, כאילו צריך פה את הגדרה הלכתית. אני חושב שזה מובן, כאילו שמעון הוא באותו מעמד כמו לוי ויהודה, כולנו בעלי חוב. אז בסדר, אז מי כל הקודם זוכה? אבל אתה רק שליח. אתה בא לעזור למישהו, זה בסדר, אבל אתה יכול לעזור לו בתנאי שאתה לא חייב לאחרים. זה קשור למה שאמרנו קודם, שאפשר לזכות לאדם שלא בפניו, אבל אפשר לחוב לאדם שלא בפניו. אז אם בתפיסה שלי יש גם חוב, היא לא יכולה להיות, יש לה שתי משמעויות לתפיסה שלי. אם המשמעות היחידה של התפיסה שלי הייתה רק לזכות אותך, אז התופף. אתה רואה משהו. אבל אם יש לה שתי משמעויות לתפיסה שלי, שהיא גם לזכות אותך וגם לחייב מישהו אחר, ממילא היא לא יכולה להיות תפיסה.
מה אם הולך עם מישהו אחר?
הוא יפסיד, אין לו, יש לו שק חיטה אחד. אם עכשיו אתה, אם אני זוכה בשבילך, זה אומר שמישהו אחר לא יקבל את החוב שלו בחזרה.
עכשיו?
בסדר, לא משנה, כרגע זה חוב. כרגע זה מחייב אותך, זה פוגע בך. כי הרי תתן לקבל עכשיו, עכשיו אתה לחכות לקיץ הבא, לא יודע למתי. בסדר? אנחנו לא בסוגיה של רטוב את זה בעל חוב, בסדר? לא ניכנס לזה. אבל בכל אופן אומרים רב נחמן ורב חסדא, מכיוון שהתפיסה שלך היא גורמת לאחרים להתחייב, למה? במציאה, מה קורה במציאה? כרגע כולם יכולים לזכות בה. אז זה טוב ויפה שאתה רוצה לזכות לחבר שלך, אבל ברגע שאתה זוכה, אתה בעצם מונע מכל שאר עם ישראל לזכות במציאה הזאת. אז בעצם אתה תופס לבעל חוב במקום שחייב לאחרים, לכן זה לא תופס. בוא נצייר כדי שיהיה יותר קל לראות, הולכים שלושה אנשים. אז אני עכשיו מרים בשביל ראובן, ושמעון מתבאס עכשיו בצד השני, בסדר? אבל זה נכון גם אם היה פה רק שני אנשים, ויש לי פה איזה 6 מיליון איש שהיו יכולים תאורטית לזכות בזה.
אבל זה
זכותו
לתפוס את הרבים,
מה אכפת? לעצמך.
למה? לא מבין את הדין הזה, גם לעצמך. זכותו לתפוס את זה, אבל
אם
זה מה שהוא רוצה, אם הוא רוצה, הוא תפס,
זה זכותו,
אז מה זה מישהו רוצה
שאני אצל הכלב שלו? זה בדיוק, אם קנית, אתה צודק. רב, באמת, מי גודל זכי נפש זכי לחברי, אם נלך עם העיקרון הזה, אם זכית לעצמך, תן עכשיו למי שאתה רוצה. מותר לך לזכות במציאה. אתה לא יכול אבל לזכות בשביל מישהו אחר, כשאתה פוגע באחרים באותו זמן. לעצמך מותר לך, אין בעיה, תזכה לעצמך, תעשה מה שאתה רוצה, תשרוף את זה אחר כך. בסדר, אם אתה נהנה מזה, אבל לזכות למישהו אחר, זה אתה לא יכול, שאתה פוגע במישהו שלישי. אל תבוא, אני אגיד את זה בצורה שטחית, למרות שאני לא אומר שזה ההסבר. אל תבוא לעשות חסדים על חשבון אנשים אחרים. כשאתה זוכה לעצמך, זה זכותך, זה קניינך. עכשיו עם הקניין שלך, תעשה מה שאתה רוצה. מותר גם לשרוף את הדברים שלך למרות שזה לא בסדר. זה חבל, כי מישהו יכול ליהנות ממנו, אז למה אתה שורף? אבל לא משנה, זה שלך, תעשה מה שאתה רוצה. אבל כשאתה רוצה רק לעשות חסד למישהו, ואתה פוגע באותו זמן במישהו אחר, זה לא שייך.
אז למה חלק מהתעשה בזה מה שאתה רוצה, לא יכול להיות להעביר את זה
הלאה? זה יכול, אחרי שזה שלך. אם אתה זכית בשביל עצמך, מודים רב נחמן ורב חיסדא שאתה יכול לתת למישהו אחר. הם אומרים, אתה לא יכול להגביה בשביל שהוא יזכה. לדלג על השלב שלך. אם זה היה שלך, תעשה מה שאתה רוצה. יש הבדל באמירה שלך. האם אתה אומר, אני זוכה לעצמי ועכשיו אני מקנה את זה למישהו אחר, או האם אתה אומר, אני זוכה בשביל מישהו אחר.
זה באמת יש לי
משלב,
אבל סתם, כאילו אם בן אדם לא ידבר, זה לא אפשרי,
ואז... לא משנה מה הוא מתכוון בלב. לא, יכול להיות שמישהו בצד לא יראה את ההבדל. אבל השאלה פה היא דינית. דיני התורה הם מציאות, כן? אנחנו לא רואים את זה בעיניים שלנו, אבל זה מציאות. מה קורה פה מבחינה רוחנית? בסדר?
גם אם אף אחד לא מפסיד.
צריך להסביר את זה. מה?
הוא לא יכול להיות לחברו גם
זה נקרא הפסד לצורך העניין. הייתי יכול לזכות, ועכשיו אני אתה מונע ממני.
אבל
במחילה,
כשאף אחד לא מפסיד.
מה זאת אומרת?
יש פה עכשיו מחילה של חפץ, ואני קונה את זה בשבילה.
שאלה
אחת לא מפסיד
את זה? כשאני קונה, לכאורה זה תופס. שואל מה ההבדל? מה אני אגדיר? בסדר? אבל בוא לא ניכנס.
זה בסדר, כי זה לא חסד. ואם זה...
לא, החסד, אל תתפסו לזה, בסדר? זה רק היה לסבר את האוזן, זה לא הגדרה. אנחנו בסדר להגדיר יותר טוב.
אני פה שונא אותה
רדיכם. מה?
כמו שהוא לא רוצה
לקבל סתם. יש פה, אם הוא לא רוצה, אז הוא יוכל להגיד... אם הוא יגיד אחר כך שונא אותה רדיכיה, אז לכאורה זה... אולי זה מבטא למפרע, אני לא יודע. שאלה מעניינת. יש סוגיות שמזכירים את זה, כרגע זה לא מוזכר פה בסוגיה. בכל אופן, אנחנו מרחיז את האומרים, זה לא תופס, כי זה תופס לבעל חוב, מקום שחייב לאחרים. אומרת הגמרא, הייתי ברב לרב נחמן, מציאת פועל לעצמו. המשנה אומרת שפועל, אם תוך כדי העבודה, הוא עכשיו עובד בשדה, או לא בשדה, אני יודע מה, השדה אולי זה החצר אולי קונה, הוא עובד בשדה, ועכשיו מחוץ לשדה הוא רואה יהלום, הרים את היהלום. אומרת המשנה, הוא זכה ביהלום. אומרת, אבל יש הסתייגות, במה דברים אמורים? בזמן שאמר לו בעל הבית, נקש עמי היום, הדור עמי היום. אבל אמר לו, עשה עמי מלאכה היום, שמה ההבדל? כאילו, כל המלאכה שאתה עושה היום היא שלי. אם הוא אמר לו, רק נקש איתי היום, אין בעיה, אני מנקש איתך. עכשיו אני מוצא מציאה, זה לא חלק ממה שהתחייבתי כלפיך, זה שלי. אבל אם סיכמנו שאני עושה בשבילך היום מלאכות, אז למצוא מציאה, לקנות מציאה, זה גם סוג של מלאכה. ואז זה שייך לבעל הבית. ומה אנחנו רואים? זה מגביע מציאה לחברו. אז איך אתה אומר שלא קנה חברו? עונה הגמרא, אמר לו רב נחמן, שאני פועל לידו כיד בעל הבית. פועל זה סיפור מיוחד. יד פועל כיד בעל הבית. משהו כמו יד עבד כיד רבו.
זה יותר משלך?
כן, כן.
יד...
כן, כן. יד עבד כיד רבו זה יותר משלך. בסדר? יש דיון האמת, האם זה... מדין... על בן אני חושב דיון, זה דין שליחות או מדין יד, יש, אבל כרגע מבחינתנו זה יותר משליח, ואני אגז לסוגיות שם, בדרך כלל צריך לברר את זה יותר, אבל כרגע על פניו. אז מכיוון שפה זה ממש יד רבו, זה לא נחשב מגביה מציאה לחברו, אל תקשה עליי משם, פועל זה סיפור מיוחד, מגביה מציאה לחברו לא קנה, פועל קנה לבעל הבית, כי ידו ממש כיד בעל הבית, והגמרא מתחילה לדון, מי אמר שפה ידו כיד בעל הבית וכולי, לא ניכנס פה לכל המשך הגמרא. בכל אופן, רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, חולק על רב נחמן בר חסדא, ואומר שמגביה מציע לחברו, כן קנה חברו. יש איזו קושייה מהמשנה, הוא מתרץ אותה. אני בכוונה לא נכנס פה לאותה המשנה, זה רק לסבך אותה. בסדר? אבל יש מחלוקת על איזושהי קושייה שיש במשנה. אז רב נחמן ורב חסדא אמרו, מגביה מציע לחברו, לא קנה חברו. ואז היה את כל הדיון שהזכרנו. ובסוף בא רבי יוחנן אומר, כן קנה חברו. תקשה להם מהמשנה, אני אתרץ את זה בצורה אחרת. בסדר? אז אם רק נסכם את הסוגיה בדף י, יש לי דעה שמגביה מציע לחברו לא קנה חברו, דעה שהוא כן קנה לחברו, ובאמצע עוד קושייה ותירוץ. שואל הבית זבול, הרב חרלה, יש לו ספר גם חידושים על גמרא, לאין לכם את זה, את הבית זבול. כן, בית זבול. הייתה לו ישיבה, בית זבול. אז הוא שואל, לכאורה, למה לא, הגמרא, הרי יש שתי סוגיות שעוסקות במגביה מציע לחברו. זה לא אותם אמוראים מוזכרים בסוגיות האלה. אין יחס, הגמרא לא מזכירה בכלל את הסוגיה שם. הגמרא שם לא מביאה ראייה מהמשנה הזאת. הגמרא פה לא מביאה ראייה מהמשנה שם. למה אין שום איזושהי התייחסות בין הסוגיות? היינו מצפים לאיזושהי התייחסות, איזשהו קשר, זה ממש אותו דין, נכון? מגביה מציע לחברו. יפה, חוץ מרבה, נכון. אבל רגע נשים את רבה בצד. חוץ מרבה, שהוא רק שם מקשה דרך אגב, כן? אבל יש לו שתי דעות, המגביה מציע לחברו, קנה חברו או לא קנה חברו, בסוגיה בדף י', לא מזכירים בכלל את הסוגיה שלנו. ואצלנו לא מזכירים אותם שם. זה תמוה מאוד. מבינים את הקושיה? שתי סוגיות לכאורה מקבילות על אותה נקודה, וכאילו מנותקות לגמרי, למה לא מצאנו איזשהו קשר ביניהן? אז שאלה הראשונה אני רושם, מה מחלוקת רמי בר חמה ורבה, כן? למה הוא אומר אפשר להגדים של חברו, והוא אומר שאי אפשר. שאלה שנייה, זה שאלה רגילה, בסדר? לא קשור לתפוחי זה המזכירות כזה, סתם שאלה להבין במחלוקת. השאלה הזאת היא כבר כן קשורה לכלל שאנחנו עוסקים בו, זה מאוד מוזר, שזה שתי סוגיות שנוגעות באותה נקודה ולא מצאנו שום קשר בין הסוגיות, ואפילו המוראים הם מוראים שונים. מדוע הגמרא לא מקשרת כלל בין הסוגיה בדף ח' והסוגיה בדף י', למרות שעוסקות באותו נושא? אני רושם פה קושיית הבית זבול. שאלה שלישית זה מתוך הדברים שאמר ריזה, יש מורה אחד שכן מוזכר בשתי הסוגיות, זה רבה, והוא דווקא מסבך לנו את החיים. כי אצלנו רבה חולק על רבי בר חמה שאמר שאפשר להגביה, שהמגביה מציע לחברו קנה חברו, נכון? בסוגיה בדף י', רב נחמן בר חסדא אומרים, המגביה מציע לחברו, קנה או לא קנה? לא קנה. ורבה מקשה עליהם. אז תחליט, אתה איתנו נגדנו, כן? אתה סובר שקנה חברו שלא קנה? אם פה אתה אומר שלא קנה חברו, אז למה אתה מקשה שם על מי שאומר לא קנה חברו? ואם שם אתה מקשה, אז למה כאן? אתה לא הולך איתו. בסדר? ותוספות התייחס לקושייה הזאת. אומר תוספות שם בדף י', הייתי ורבה לרב נחמן, מקור ארבע. אף אגב דלאל דחי רבה דיוקי דרמי בר חמה, משמע דסבר לא קנה חברו, שמא קיבלה אחא מרב נחמן, כן? אולי רבה קיבל את ה... באמת בהתחלה הוא חשב שלא קנה חברו ולכן הוא חלק, אבל בדף י' הוא הבין מרב נחמן שכן קנה חברו. סליחה, הבין מרב נחמן הפוך. פה, למה הוא סובר פה שלא קנה חברו? כי בהתחלה הוא חשב שכן קנה חברו, לכן הוא יקשה על רב נחמן. אחרי שרב נחמן תרץ לו את הקושייה, אז הוא הבין שכן קנה, שלא קנה חברו, ולכן פה הוא חולק על רמי בר חמה. בסדר? ועדיין זה לכאורה קצת קשה. ובסדר, זה קושייה השלישית. כי קודם כל תוספות אומר את זה בשמע, כן? תוספות אומר את זה בשמע. מה? לא, זה לא מחייב, לא. לא. הסדר בגמרא הוא לא כרונולוגי. במשניות לפעמים יש סדר, כשזה באותה מסכת וכולי, אז, אבל לעניין גם, עניינים מסוימים רק לעניין של סתם ומחלוקת אחר כך סתם, הלכה כסתם. רק לעניין זה, אבל לא דווקא לעניינים אחרים. זה בעיקר השמע של תוספות, תוספות בעצמו מרגיש שזה אולי, אין לי על מה להתבסס, כן? יכול להיות, אולי זה תירוץ, אבל אולי גם יש הסבר אחר. על זה, אני ארשום את זה קודם, לכאורה תירה בדעת רבה, שבדף חץ סובר שלא קנה חברו, ובדף י' מקשה על הדעה שלא קנה חברו. אנחנו לא, כנראה שלא נספיק לענות על השאלה הזאת היום, אז אני רושם את זה בכל זאת, אבל תעיינו בספר לתשובה. ונגיע לדיוק ברש"י. כשהגמרא הייתה בשלב הכמעט סופי, כשהיא רצתה להגיד שהדיוק של רמי בר חמא, נלמד אותו מהקטע במשנה של היו שניים רוכבים לגבי בהמה, אז אולי משם נלמד את החידוש הזה. אומרת הגמרא, לא, למה? כי אולי זה נצרך בשביל מה? לחדש לי דילמה כמה שמונה, זה רוכב נמי קני. יש לו תפקיד לקטע הזה במשנה, ואומרת לי דיל חדש, שגם רוכב קונה בהמה. אפשר לקנות בהמה ברכיבה. אומר רש"י, תראו רש"י דרכוב קני, ואף על גב דלא משיכה היא, שאינה זזה ממקומה, שאין מנהיגה ברגליו. מה רש"י מסביר? אולי זה בא לחדש שרוכב קונה, אפילו שזה לא משיכה, כי היא לא זזה ממקומה, שאין לי מנהיגה ברגליו. מה זה?
מה
אתה מאמין על
השם שלו? מה זה בדרך?
ככה קונים בהמה. קונים בהמה. אז להפך, לא מה, אלא קודם כל, מאיפה רש"י מוציא את זה? מי אמר לך? מי אמר לך שהיא לא זזה בהמה? מי אמר לך שאפשר לקנות בהמה ברכיבה כשהיא עומדת? אולי מה שהמשנה מלמדת שרכיבה היא נחשבת משיכה. בסדר? מאיפה רש"י לוקח את זה? כתוב במשנה, שניים רוכבים על גבי בהמה. מישהו צייר לעצמו שניים רוכבים שהם עומדים במקום, משחקים דיו דיו וכאילו? אני כשקראתי את המשנה, רוכבים, הולכים בדרך, כאילו מה? מאיפה רש"י לוקח את זה שהבהמה עומדת פה במקום?
אחד רוכב ואחד מנהיג,
אחרי זה, לא, באחד רוכב ואחד מנהיג, מה הציור? הם עומדים במקום מצטלמים?
לא.
הבהמה בתנועה, נכון? נכון. שניים רוכבים, לכאורה גם הבהמה בתנועה, נכון? אז מאיפה רש"י לוקח שהבהמה לא זזה? רש"י כותב, ואף על גב דלא משיכה היא שאינה זזה ממקומה, מאיפה רש"י לוקח את זה? בסדר? זה קשה מאוד. יש גדר אחר שמנהיגה ברגליו, שאז היא זזה במקומה, שזה סיפור אחר כבר. אבל פה אנחנו מדברים על מקרה שהיא לא זזה ממקומה. מאיפה רש"י הביא את זה? תמוה מאוד. שאלה ד', מה מקורו של רש"י שהבהמה אינה זזה?
ושאלה נוספת ברש"י הזה,
למה, מה הפריע לו להסביר את הסבר כל כך פשוט, כמו שגם מסבירים ראשונים אחרים, שמדובר פה שבמה כן זה עזה. והחידוש הוא שזה נקרא קניין משיכה. אל תחשוב שקניין משיכה, רגע, אל תחשוב שקניין משיכה, לא, זה שניים רוכבים. אל תחשוב שקניין משיכה זה רק שמושכים אותה עם חבל, גם אם הם יושבים עליה, והיא זזה,
אתה יודע,
זה נחשב,
קניין משיכה.
מה?
רק
אחד מהם בואו נפרה לזוז. לא יודע, אתה יודע, מאיפה אני יודע מה רק אחד מהם? מאיפה אתה מביא את זה?
אחד מהם במכה שהיא
זזה. לא יודע, ואם ביחד הם נתנו?
זה לא פשוט, רק אחד במכה של אחד הם נגיד שהיא זזה.
למה? למה, מה? לא יכול להיות שהם נפלו ביחד, נתנו מכה ביחד? לא יכול להיות?
לא, רק מקום זה, זה זזה.
מה, זה רפלקסולוגיה?
לא, אבל זה יכול להיות מהמקרה השני, הרב. במקרה שלי שאני רואה כבר שאחד רוכב ואחד מרחיב, אז אני רואה כבר שזה שרוכב הוא גם קונה, אז מה ההבדל? בין אם אחד קונה או שניים, אחד יושב וקונה או שניים יושב וקונה. כבר אומר, במקרה שלי אני כבר לומד שמי שיושב הוא קונה, נכון?
לא.
מה זאת אומרת?
אחד רוכב ואחד מנהיג, שניהם קנו.
נכון, רואים שגם מי שסתם יש על הבן, גם קנה.
זה היה המקרה השני אבל.
נכון, אז אני אומר, אם המקרה הראשון אומר אותו דבר בעצם, ששתיהם יושבים ושניהם קונים, אז מיותר.
שאלה.
לא, אז לכן רש"י חייב לומר שהמקרה הוא שונה. חייב להסביר שהמקרה הראשון הוא שונה, אחרי זה בדיוק גם במקרה השני.
אתה אומר, זה מה שגרם לו.
כן.
אבל מה מוכרח? כי הוא לא עד אותה מקרה השני כאן.
אז אני לא יודע, שאחד מהם צריך להיות שונה, אבל לא יכול להיות, לא יכול להיות ששתיהם.
שאלה עדיין, אבל אם זה מכריח, אולי אפשר להסביר פה משהו אחר.
בהנהגה אני חייב להסביר שכאשר רק
עצמם שני הנהגה. רגע, שנייה, מה אתה אומר לך?
במקרה שאחד נושך ואחד רוכב, מי שרוכב הוא לא מזיז את הבן, הוא רק יושב. ומה זה עוזר כאילו, לא בגלל הבן, אלא מישהו שמשך אותו. בכל זאת.
יכול להיות, יכול להיות, אתה צודק. אם המקרה השני היה ראשון, אז אתה צודק מאוד. אבל אפשר להסביר עכשיו שכל פעם הייתי חידוש יותר גדול. קודם כל חידוש, שניים רוכבים זה קונה. אחרי זה אני מחדש לך שגם אם אחד רוכב והשני מנהיג, אל תחשוב שרק המנהיג קנה כי הוא יותר איזה, אלא עדיין הם באותה רמה, אבל עוד אפשר להגיד אולי עוד צבורות. אבל בכל אופן, הקושי, חוץ מהקושי הזה, מה הפריע לרש"י להסביר את ההסבר הפשוט, שזה החידוש הוא שזה נחשב קניין משיכה. למה הוא אומר לי? זה לא קניין משיכה. בסדר? מה היה קשה, בוא נשאל את זה ככה, מה הוקשה לרש"י בפשט? להסביר באופן פשוט שמדובר בקניין משיכה בסוגריים שרכיבה בתנועה קונה במשיכה, קונה כמשיכה. בסדר? זו שאלה חמישית. ושאלה שישית לפני שנבוא להתחיל לבאר, זה הריטב"א. מקור חמש בריטב"א. הריטב"א אומר, אלא מה היו שניים רוכבים, אומר הריטב"א. ואף אגב דבהי ליקה הגבהה מכל מקום, כן, לכאורה, פה זה מתחבר לשאלה של איזר, כן, איזר אמר, אני רוצה לראות, אני מצפה לראות, איך הלימוד של רבי בר חמא קשור לדין שממנו הוא יוצא. איפה אני רואה בשניים רוכבים את הקשר להגבהה? אומר הריטב"א, אף אגב דבהי ליקה הגבהה מכל מקום, מאיתור הקמה שמנה דחייכי דחלוקה דעת המשום דאפשר דתרוויו אגביוה ביחד, אפה דתלית נמי משום דתרוויו אגביוה. זאת אומרת, זה דמיון, דמיון, יש דמיון מסוים, אבל לפני זה, מה הריטב"א אומר? אני שומע, אמנם אין פה הגבהה, אבל כמו שכאן אצלם שיש אפשרות שהם עשו את הקניין ביחד, אז גם בתלית
יש
בחינה של הגבהה ביחד. עכשיו רגע, לא מדובר פה שהגביעוה ביחד, הרי הם לא הגביעו, הם שניהם רוכבים. ומקשים עליו, מקשים על הריטב"א האחרונים, מה זאת אומרת, הם לא הגביעו אותה, הם רוכבים עליה. למה אתה אומר את רבה היו הגביעוה ביחד?
זה לא מציאה.
זה מציאה. הכל מדובר במציאה. שניים רוכבים על בהמה של מציאה. מאיפה הבהמה הזאת הגיעה? בטח במציאה.
כולם טוענים עכשיו שזה אולי בטח במציאה.
לא, 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 מדובר פה במציאה בצורה פשוטה. לא, מקרה ומקרה כבר סגרתי בסיפור, הנושא זה מציאה. ככה המשנה פותחת. מקח וממכר זה רק בחצי השני, במשפט השני במשנה שאמרה, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, זה סוגר לי את הפינה של מקח וממכר, וזהו, אני לא צריך יותר לדבר על מקח וממכר. שאר הדברים זה במציאה. אז שואלים האחרונים, למה הריטב"א אומר את רוויו הגביעוה ביחד? אתה תגיד, את רוויו רוכבים ביחד. רכבו ביחד, לא יודע מה. מה זה את רוויו הגביעוה ביחד? הלשון לא מדויקת. ובאותה מפרשי התלמוד באמת שינו את הלשון של הריטב"א, ולכאורה זה קשה, כאילו, הריטב"א כתב את זה. זה לא, מה, נשמע כבר סתם הקולמוס, כאילו, טעה בכתיבה.
אז אנחנו לא אוהבים כאן תשובות של לשנות את ה... אז אני רושם פה שאלה ו, לכאורה הלשון של הריטב"א ותרוויו הגביהו ביחד, ככה? ככה כתוב?
כן.
ותרוויו הגביהו אינה מדויקת. כן.
כאילו שאת קצת קראית, אבל כאילו דיוקים בגישה אני מבין, דיוקים בגמרא אני מבין, אבל זה דיוק בריטב"א. כאילו, אי אפשר להתשאל שאתה דיוק בחם, אני לא יודע, ואז... לא, באמת, כאילו, בדיוק כזה דיוק בריטב"א, הוא בדיוק, הוא כתב מלא דפים, אז הוא לא יודע, אתה יודע, כאילו, בדיוק מזה דברים.
שאלה טובה. תראה, אנחנו מקובלים ששלושת הראשונים שמדייקים בכל מילה זה רש"י, רמב"ם ורמב"ן. זה מקובלים, ובאמת בשלושתם מדייקים בכל מילה. בריטב"א, אז יכול להיות ששאלה כזאת, אם עליה היו בונים את הכל, זה לא היה מספיק. בסדר? כי ככה אנחנו מקובלים, שבשאר הראשונים לא, אתה לא תשנה עכשיו מילים מכן ללא וכו', אבל אתה לא תבנה עכשיו חידושים על מילה אחת, שאולי אפשר לכתוב קצת אחרת. אז אם זו הייתה שאלה לבד, לא הייתי אולי בונה עליה, כן? אבל להצטרף לכל הדברים, אם נראה שההסבר בסוף גם יתרץ את זה, אז בטח חזי להצטרוף אליי. בסדר? אבל הערה טוב. בסדר, עד כאן השאלות, כשאני רוצה להדגיש רק, שחוץ מהשאלה הזאת, כל השאלות הן קשורות לכלל הזה של תלפוחי זהב ומשכיות כסף. כל השאלות הן איזה שהן מעקשים, כאילו, בגמרא, בלשון, בהבנה, שהם פותחים לנו חלונות להבין שיש פה אולי יסוד יותר עמוק. כשאם נמצא יסוד עכשיו שהוא יתרץ את כל הדברים, אז אולי כיוונו לעומק שבסוגיה. בסדר? בשביל זה אנחנו נבוא לעיין בייחוד של קניין הגבהה, שהוא בעצם הנושא שלנו פה, ומכאן אולי יבוא לתרץ את השאלה. אז הרמב״ם, יש לו לשון מיוחדת אצלנו בסוגיה. בהלכות גזלה ועבדה פרק י"ז, הלכה א', אומר הרמב״ם, כל מציאה שאמרנו בה שהיא של מוצאה, אינו זוכה בה עד שתגיע לידו או לרשותו. אבל אם ראה את המציאה, אפילו נופל עליה לא עוזר. המסת משה מדייק ברמב״ם, שרק במציאה כותב הרמב״ם עד שתגיע לידו. בשאר הקניינים הוא לא כותב את זה. זה ביטוי מיוחד של הרמב״ם, תדגישו עד שתגיע לידו, ביטוי מיוחד של הרמב״ם במציאה. ומה המשמעות של הדבר הזה? בשביל להבין את המשמעות של זה, נעיין בדברי החתם סופר בקניין מציאה. הוא מביא מהרמב״ן בשיטה, שמובא בשיטה מקובצת בבבל מציאה, דת מבזיין. יש מחלוקת בין רש"י לרבי יוחנן עם דבר תורה, מעות קונות, ומשיכה זה בעיקרון כאילו מהתורה, ברגע ששילמתי לך כסף, זהו, זה שלי. חכמים תקנו שצריך גם קניין משיכה. לא משנה כרגע למה. ויש הדעה השנייה אומרת לא. מהתורה מעות לא קונות. שילמת לך כסף טוב ויפה, אז אתה אמנם חייב לי, אבל זה עוד לא נחשב שלי. מתי זה יחשב שלי? רק כשאני אמשוך. יש מחלוקת אם מעות קונות מהתורה או משיכה קונה מהתורה. אומר הרמב"ן, למאן דאמר מעות קונות, לא משכחת קניין מתנה אלא בחליפין, ואגב וחצרו. כן, אומר הרמב"ן, למי שאומר מעות קונות, מה יהיה במתנה? במתנה לא משלמים מעות, נכון? אז איך אני אקנה מדאורייתא מתנה? יש הרי מתנה מדאורייתא, נכון? אז איך אני אקנה עם מעות? אם הקניין הרגיל הוא במעות, פה אין מעות. שלוש אפשרויות, בחליפין, באגב ובקניין חצר. חליפין זה שאני אומר, קח אתה את הפרה שלי תמורה, תתקבל את החמור שלי. אגב, זה אני מקנה לך קרקע, ואגב הקרקע אני מקנה לך גם את הפרה. וחצר זה שהפרה שלי תהיה בחצר שלך. אז שמע מן... מה?
כשהיית על מתנה, איך אפשר לעשות
כתנאה? כן,
חליפין.
או שאני אעשה... לא, חליפין יש עוד דוגמה, זו דוגמה אחת, אבל זה יכול להיות קניין סודר. זאת אומרת, אני רוצה לקנות לך משהו, אני אומר, תרים את זה, תקביע את זה, ותמורת זה אתה קונה את הפרה, אחרי זה אתה מחזיר לי את זה. זה גם יקרה קניין חליפין. לא משנה, אנחנו לא בקניינים, אבל... דרכי קניין אחרות. אומר החתם סופר, ששמע מינה, אפילו מתנה לא קנה במשיכה, יוצא מהרמב"ן שאי אפשר לקנות מתנה במשיכה. אם אתה אומר שמהתורה מאות קונות, במשיכה זה רק תקנת חכמים שהיא לא מחדשת קניין, אלא היא רק מעכבת את חלות הקניין של התורה, יוצא שבמתנה אי אפשר לקנות אותה במשיכה. ומה יהיה במציאה? במציאה אפשר לעשות חליפין?
לא,
אין לי מי לעשות חליפין, אני קונה את זה מההפקר. אפשר לעשות קניין אגב? גם לא. יוצא שבמציאה נשאר לי רק עניין חצר. בסדר? זה החשבון שעושים בדברי הרמב"ן. ומקשים עליו, מקשים על הרמב"ן. איך אתה אומר שבמציאה יש רק עניין חצר? ולא יהיה לי קניין משיכה במציאה? בסדר? ומסביר לך אותם סופר, דברי רמב"ן זה הנכונים בטעמם, יש פה יסוד מאוד עמוק. בוודאי לפי המובן, אי לא חידשו התורה שום קניין לא לבני ישראל ולא לבן נוח, על כוחך היה בנוח שבעולם, אדם קונה מחברו במעות שהיה פורע לו עד גמירה, מה שיתנו ביניהם. ואחר כך היה לוקח מכחול לתוך ביתו ורשותו. ובזה היה נגמר הקניין, בלי ספק ופיפוק, וכן משמע לידיה ברשי, וכן במתנה ומציאה. אי לקח הדבר הנקנה לביתו ממש פשיטה, שהרי הוא שלו, אומן מרמה לימיני. אמנם ניתנה תורה ונתחדשה קניינים מחודשים. לחדה בכסף, בלי שיקח הדבר הנקנה לידו כלל, ולידר במשיכה. במשיכה זה לא רק לביתו ורשותו, אלא אפילו בסמטה, ברשות הרבים. מספיק למשוך וקנה, או להגביע. נסביר. עוד לא גמר לקרוא ולהסביר. יש, לפני שניתנה תורה, איך היו עושים מקח וממכר בין אנשים? אני רוצה לקנות את הפרה שלך. איך אני עושה את זה? אמר, אתה מסכים למכור את הפרה ב-1,000 שקל. מה קורה עכשיו? מה השלב הבא? אני משלם לך את הכסף. יש לי עכשיו רק 500, אני בסדר, לך תביא מהבית עוד. אחרי שבועיים באתי, הבאתי לך את כל הכסף, הבאתי לך את הכסף, גמרתי לשלם לך. נתת לי את הפרה, הלכתי איתה הביתה, עכשיו היא שלי. וככה, בצורה פשוטה, ככה היה קניינים. באה התורה וחידשה שיש דרכים לקנות. יש דרך של קניין מעות. נתתי לך שקל אחד, והפרה הפכה להיות שלי. ומהרגע היא שלי. אפילו אם עדיין נשארת אצלך, היא נחשבת כבר שלי. נכון שאני חייב לגמור לתת לך את כל הכסף, אבל הפרה הזאת כבר נחשבת שלי. או לדעה השנייה, משכתי את הפרה, היא עוד לא אצלי בבית, אנחנו נמצאים ברשות הרבים ליד הבית שלך, או בסמטה, בסדר? אני מושך את הפרה, והיא נשארת אצלך עדיין יכול להיות. יכול להיות שאני אומר לך, תשמע, אני אקח אותה רק עוד שבועיים, אבל עכשיו היא כבר נחשבת שלי, למרות שהיא לא אצלי בבית. אם נגדיר בחקירה, מה ההבדל בין הקניינים לפני מתן תורה לקניינים שאחרי מתן תורה? חקירה ידועה, שתי מילים, אם זה א' או ב'. מה? אסביר. למה מוכר בפועל?
בפועל אני מצליח שבפועל
חייל לדעת. צריך יותר מדויק. בכיוון אתה צריך יותר מדויק. אין לנו הרבה זמן, אז נגלה לכם. דין או מציאות. עד מתן תורה, קניינים הם קניינים מציאותיים. ברגע שאתה קיבלת את הכסף, אני לקחתי את הפרה, זהו, נגמר, נפרדנו. עכשיו הפרה שלי אני עושה גם מה שאני רוצה. זה קניין מציאותי. תורה חידשה שיש קניין דיני. למרות שבמציאות לא השתנה כלום, הפרה עדיין אצלך, הכסף עדיין אצלי, אבל נוצר פה דין קניין. משכתי, זהו. אז אני חייב לך את הכסף, אין בעיה. אבל, אבל הפרה הזאת כבר נקראת שלי, למרות שעדיין אצלך. אומר עכשיו החתם סופר, על זה יפה כתב רמב"ן, למען דבר, דאמר דבר תורה מנות כאוב בישראל, ולא נאמר קניין משיכה לסמטה כלל, אם כן מינה לנו שיקנה מתנה ומציאה בחייה יגבנה, אם לא לחצרו ממש. ולא מטעם חצר שנתרבה מטעם יד השליחות, גם קניין חצר יש לו בחינה דינית ובחינה מציאותית. יש לו בחינה דינית מדין יד, מדין שליחות, אבל יש בחינה לחצר שזה קניין מציאותי שהיא אצלי בבית, זהו, היא שלי. אלא מטעם קניין גמור, דה כיוון שלא חידשה בתורה שום קניין, הרי הוא כמו קודם מתן תורה לעניין זה. דברים נפלאים, החתם סופר אומר, מכיוון שקניין, מה אומר הרמב"ן? התורה לא חידשה קניינים למציאה, היא חידשה קניינים לבין אדם לחברו. מציאה נשארה בגדר הקניינים שלפני מתן תורה, שצריך פה קניין מציאותי או מציאתי, כן? כל אחד איך שרוצה לקרוא לזה. אבל צריך פה קניין מציאותי, לכן חייבים רק קניין חצר, ולא יתפוס פה כל קניין אחר. לכן אומר הרמב״ם במציאה, מה המילים שאומר הרמב״ם? עד שתגיע לידו, מה שאין כאן בשאר הקניינים. שאר הקניינים לא צריך שזה יגיע לידי, מספיק לעשות את דרך הקניין, כל דבר לפי עניינו. לדוגמה, בהמה, משיכה, אמרנו אפשר לקרוא לה בכל, אם אני אומר לה הויס, או מה שצריך להגיד לסוס והודיו, והוא הולך, זה נקרא קניין משיכה, לא נגעתי בו. אבל במציאה זה לא יתפוס, צריך עד שתגיע לידו. למה? כי צריך פה קניין מציאותי ולא קניין דיני. מובן הגדר של החתם סופר? מובן לפי זה הרמב״ם. ולפי זה נגיע להסביר מה זה קניין הגבהה. קניין הגבהה, העניין שלו, שהוא גם לכאורה מסוג הקניינים שלפני אותה תורה, מסוג הקניינים המציאותיים. דבר שאפשר להגביע אותו ביד, אז אין חובה להביא את זה לרשות או לחצר. מתי צריך קניין חצר? דבר שאי אפשר להגביע ביד. אבל דבר שאפשר להגביע ביד, אז זה המציאות. כשאדם מחזיק משהו ביד, זה שלא במציאות, נכון? אני מחזיק את זה, זהו, עכשיו זה שלי, אני משתמש בו, כן? אז פרה קשה קצת להגביע ביד, לכן צריך שתגיע לחצר שלי. אבל דבר שאפשר להגביע ביד, תלית, מגביע מציאה לחברו, זה קניין מציאותי ולא קניין דיני. בסדר? זה המשמעות של קניין הגבה, זה מסוג הקניינים המציאותיים, ולא הקניינים הדיניים. וגם אחרי מתן תורה יש לזה בחינה של קניין מציאותי. ומכאן עכשיו נגיע למקור של רמי בר חמא, לדברים של רמי בר חמא. אני חוזר על היסוד שהגדרנו, חילקנו בין קניינים דיניים שחידשה התורה לקניינים מציאותיים שלפני מתן תורה. ויש דברים שממשיכים אותם קניינים מציאותיים, לדוגמה במציאה, צריך קניין מציאותי כי בזה אין דין קניין, כי אין ממי לקנות, אז נשאר אותו קניין מציאותי. ואמרנו שההגבהה בידו היא גם סוג של קניין מציאותי, כי ככה האדם מתנהג שדברים מטלטלין שבידו הוא משתמש בהם, וזה אומר שזה ברשותי, מצד המציאות. אומר רמי בר חמא, אם אני מבין שההגבהה זה שאני מכניס דבר לרשותי, זה כמו חצר. פה היד זה אני, זה הרשות שלי. איך אני יכול לבוא ולהרים בשביל חבר שלי? אומר רמי בר חמא, מכיוון, ופה נכנס היסוד של, אני יכול לכלול את חברי ברשותי. יש נקודה פנימית שבה כל עם ישראל הם מחוברים בנקודה אחת, ולכן אני יכול להרים משהו ביד, וזה נחשב שזה ברשות של חבר שלי. כי יש נקודה מאוד פנימית שבהם באמת אנחנו רשות אחת. נכון שיש נקודות יותר חיצוניות שבהן אנחנו נחשבים כגופים מחולקים, וזה הסברה של רבא, ועוד מעט נגיד על זה משהו. אבל רמי בר חמא הוא מסתכל על הנקודה הפנימית שבה אנחנו באמת מחוברים, ולכן אני מרים משהו ביד, ובמציאות זה כאילו שאתה הרמת אותו, כאילו זה ברשותך. כי באמת בנקודה מסוימת אני ואתה זה רשות אחת. כל עם ישראל הם רשות אחת. הרב ויצמן הסביר, הוא כתב הערה אפילו, לא הסביר יותר מדי, שעל פי אחד המקורות בכתבי האריזל שמתייחס ממש להבדל בין רמי בר חמא לרבא, אז זה מתאים בלי להסביר מה אני בעצמי לא הבנתי מה, אבל שרמי בר חמא קשור לנקודה מאוד עליונה, ורבא הוא משהו קשור יותר לאיזו הופעה יותר גלויה של הדברים, ולכן מכיוון שרבא מתייחס לדברים יותר בהופעה יותר גלויה שלהם, לכן הוא אומר, אתה לא יכול להגביע כזה נחשב כאילו זה אצל חבר שלך. לכן צריך את זה בשני שלבים, קודם תזכה לעצמך, ואז תזכה לחבר שלך. אבל רבא מברחמה שמתייחס לדברים בנקודה מאוד עליונה, בנקודה ההיא באמת אנחנו רשות אחת, ולכן אני יכול להגביע וזה נחשב כאילו שזה ברשותך.
אז זה גוי זה לא היה.
נכון, פשיטה. הוא אומר, לא, זה השחתם סופר רמה בפירוש, ראיתם שהוא הזכיר. קניין, מה יהיה בקניין לגוי? הרמב"ן, לא הדגשנו את זה, אבל היות ואתה שואל, תחזרו רגע לחתם סופר, מה הרמב"ן אומר? תראו בשורה השנייה בדברי החתם סופר. ובמציאת הלא שהיה חליפין ואגב, ליקה לרמב"ן הלך עצרו, והוא הדין באקום. בדיוק, אותו דבר בגוי, ששם אין את החידושים ה... אין שם חידוש של דין קניין, רק קניין מציאותי, ולענייננו, גם לא יש שם מגביע מציע לחברו, כי שם באמת אין את הנקודה
הזאת. אבל המציע כשאני מגביע זה קניין מציאותי, לא?
כן. אבל החידוש של רמי בר חמה, שאני מגביע וזה עכשיו כאילו במציאות זה אצלך. כי יש לנו, כי באמת אנחנו רוצים אחד.
אז לא, אז מציאותי, אבל באותה מידה כמו שאנחנו נסע לחצר, זה מציאותי. לא,
אבל זה לא יוכל לתפוס לגוי מה שאני לא אומר, כי אני לא רשות אחת איתו.
אה, זה מוכרח, איפה עובר הגבול?
תלוי בקו הסגול או בארץ ישראל המובטחת, אבל בסדר, שאלה. קודם כל...
לא, אני רק רוצה להגיד שפשוט החתם סופר אומר את זה מפורש.
לא, הוא לא אומר על רמי בר חמה, הוא אומר את זה על הרמב"ן. לא, אני רק... אתה צודק, אני רק רציתי להדגיש את זה שיש חילוק בין ישראל לגוי שם, אבל להמשיך בעניין הזה, אם רבי בר חמה זה באמת תלוי בנקודה הזאת, אז באמת לגוי זה לא יהיה לגוי, לא, זה באמת לא
יכול להיות. כל קניין של גוי מציאותי?
כן.
אבל לכאורה התורה היא לא מדבר על קניין בשביל גוי, קניין של בן אדם עושה עם גוי, קניין שאחד הצדדים בחוזר הוא גוי.
כן.
הקניין יהיה מציאותי?
כן. עד שאני אמשוך. אחרי שכבר הגוי יסתלק ואני מושך, אז לצורך העניין פה אני צריך לעשות קניין מציאותי, ובאמת לא יהיה פה לכאורה קניינים שתופסים בשני ישראל, לא יתפסו פה. ובאמת גם למד אמר מאות קונות, שילמתי מאות לגוי, אם בא מישהו אחר עכשיו ונתן לו כסף יותר וקנה ממנו, הוא יזכה ולא אני.
גוי שמושך לא קנה
כאילו? אבל אנחנו צריכים לרוץ, מה זה?
גוי שמושך במה לא קנה אותה?
הוא קנה, אם הוא מושך אותה והיא הולכת איתו עכשיו ומגיע לחצר שלו, אז הוא קנה אותה, זה קניין מציאותי.
לא,
אם הוא מושך ומשאיר אותה אצלי, לא חל פה קניין.
יחתית
כאילו? כן, בפשטות. טוב, ענינו על זה, נכון? מה המחלוקת רמי בר חמה ורבא? בואו נגיע רגע לרש"י. מניין לרש"י שאלנו שהבהמה היא לא זזה והקניין פה הוא לא משיכה? זה... עכשיו זה מובן, אם הקניין פה משיכה, אז מה החידוש של רמי בר חמה? כאילו ברור, זה אנחנו יודעים במקורות אחרים, קנייני משיכה. אין פה שום חידוש בדברים של רמי בר חמה שאני יכול לקנות בשביל חבר שלי. אם אני עושה קניינים דיניים, אז פה נכנס הקטע שלוחו של אדם כמותו. חבר שלי שלח אותי לקנות לו משהו. אם אני עושה פה קניין דיני, מחדש את הדין קניין, זה, עכשיו זה תופס בשבילך. אז לא, אי אפשר להגיד שהחידוש של רמי בר חמה, שזה קניין משיכה, זה לא חידוש, זה פשוט. לכן רש"י מבין, חייבים להגיד שרחוב קני, שהיא לא זזה, אז מה זה הקניין הזה? אז רש"י מחדש, או בא ואמין, בסוף זה נדחה, שקניין רחוב, זה כמו הגבהה, זה עוד סוג של קניין מציאותי. כי זה הדרך לחיות עם הבהמה, נכון? לשבת על בהמה, פרה שרוכבים עליה, זה כמו פלאפון שאני מחזיק ביד.
אז מושך הוא כלום.
לא, מושך זה קניין דיני, זה משהו אחר.
פה, בציור הזה שהוא
הולך
על הבהמה לא זזה, מושך הוא כלום.
שניים רוכבים מדובר פה, עזוב אותם משך. שניים רוכבים, רחוב זה עוד סוג של קניין מציאותי, וזה מה שרש"י מבין. הווה אמינא ללמוד את דברי רמי בר חמה. מהבאבה הזאת במשנה של שניים רוכבים, היא אומרת שרחוב זה בדיוק כמו הגבהת מציאה. לרכוב על פרה שמצאת, זה כמו להגביה ארנק שמצאת.
אבל זה בשלב כבר הקמה שלנו, זה בשלב
הקמה שלנו. איזה קמה שלנו?
לא. זה אחרי התחייה. לרחוב למיטה לי זה מגיע אחרי.
לא, אבל רש"י דוחה על אותו פורמט שהוא הבין שככה, מזה שהוא דוחה את זה בתמונה הזאת, אני מבין שהוא הבין שגם הדרך ללמוד הייתה בתמונה הזאת. הוא מסביר למה אי אפשר בסוף ללמוד, למה זה נדחה. אנחנו הולכים שלב אחורה, למה הוא הבין שהדרך ללמוד הייתה ככה? כי אחרת אין חידוש בדברי רבי חמא. וזה המשמעות של החידוש, שרחוב זה גם קניין מציאותי, לכן גם בהגבהת מציאה שזה קניין מציאותי גם כן קנה. בסדר? וזה מתארץ סתם קושיות ברש"י. ואת זה אמרנו אנחנו משאירים. ושאלה אחרונה, זה מסביר גם את הריטב"א. רבי הוא הגביעוה, הוא לא מתכוון שהגביעו במציאות, מי שיסתכל מהצד ראה שהגביעו. הגביעוה הכוונה, עשו קניין מסוג הגבהה. שזה קניין מציאותי, גם פה, כששניהם רוכבים על הבהמה, זה סוג של הגבהה. במובן הזה שזה עוד קניין מציאותי. כמו שאתה מבין בהגבהה, בסדר? בגדר הזה.
אם הייתה זזה, אז
הייתי
חושב
שזה
דיון.
לא. זה משהו אחר. זה דיון אחר, לא קשור.
אם היא זזה ואני רוכב עליה, זה עדיין?
זה בגלל שהמשיכה לא תופסת פה כי זה מציאה, אז אני מאתרה אותה, לא מעניין אותי שהיא זזה, הנקודה שאתם רוכבים עליה.
אה, אז יש
פה... כן,
לכאורה.
לגבי
הרוכב
והמושך,
יש פה דין
במציאות.
אנחנו מדברים על רוכב ומושך. אתה שואל שאלה, לא יגע בה כרגע, בסדר? אנחנו מדברים על שניים רוכבים. אתה שואל מה עם רוכב ומושך, שאלה טובה. בסדר? אבל שניים רוכבים, ולמרות שהגמרא בסוף אומרת אחד רוכב ואחד מנהיג, ושניהם רוכבים עליה, רק שאחד רוכב סתם ואחד רוכב ומנהיג ברגליו, כמו שאתה רצית לתת דוגמה קודם. שאחד נותן מכות ושני לא נותן מכות. בסדר? אבל אז שניהם הם מציאויות. כן, אפשר להגיד שניהם מציאויות. לא משנה, לא ניכנס לזה. הדבר האחרון, היחס בין הסוגיות, הסוגיה שלנו, שניהם מדברים על המגביה הקצה לחברו. אבל אני אתן כותרת לסוגיה שלנו וכותרת לסוגיה שם. מה תהיה הכותרת? אז אני אגיד כבר אחרי הזמן. אצלנו הסוגיה היא סוגיה קניינית, ושם הסוגיה היא סוגיה איסורית. אצלנו הנקודה היא שהאיסורית עם השלכה קניינית כמובן, בסדר? אבל שם זה נובע מבעיה איסורית, ופה זה מנקודה קניינית. אצלנו שאלה עקרונית, האם קניינית זה תופס או לא תופס? שם השאלה, האם יש לך בעיה, אתה לא יכול לתפוס לבעל חוב, מקום שאתה חייב לאחרים. אז לכן יכול להיות מי שאצלנו יגיד, תדע לך, קניינית זה תופס, אבל בגלל הבעיה שתופס לבעל חוב, מקום שחייב לאחרים, השורה התחתונה זה לא יקנה. בגלל הבעיה שתופס לבעל חוב. לכן שתי סוגיות נפרדות. הסוגיה שלנו מבודדת את הגדר הקנייני בלבד. איך עושים קניין במציאה. אבל יכול להיות שרמי בר חמא בעצמו, שאומר, שזה תופס, יגיד, שורה תחתונה, לא קוני, אי אפשר לקנות ככה, כי אתה תופס לבעל חוב במקום שחייב לאחרים. ולכן הסוגיה בדפים היא סוגיה אחרת, שהיא לא קשורה לסוגיה שלנו, למרות שהביטוי הוא אותו ביטוי, ורבה בשתי הסוגיות, את זה נשאיר, תראו בתוך הספר, עד כאן.